טוב רבותיי, אנחנו נמצאים היום גם בסוף זמן הלימוד וגם בתשעת הימים. במשך הקיץ האחרון התייחסנו לכיוונים שונים בתוך עם ישראל. כיוונים שונים, ציבורים שונים, תנועות שונות, ולכן חשבתי שבתור סיום של הפרק הזה, של קבוצת השיעורים הזאת, צריכים להבין יותר לעומק את התוצאה של כל הכיוונים השונים בתוך עם ישראל מבחינתנו, כיוון שאנחנו נמצאים בתשעת הימים, צריכים לעבוד באהבה, וצריכים לצפות לישועה, לבניין בית המקדש, לגאולה. אז הדברים האלה הם בהחלט משמעותיים להבנה של הגאולה. אנחנו ראינו מציאות שמבחינה רוחנית היא מציאות לא פשוטה. הרבה כיוונים בעם ישראל, הרבה טעויות, הרבה תקלות, הרבה דברים שצריך לתקן. מצד שני, התקופה שלנו היא כבר תקופה של התחלת הגאולה. זה אנחנו יודעים, על פי דברי חז"ל, על פי גדולי הרבנים, ואנחנו גם רואים במציאות, חלק גדול מעם ישראל חזר לארץ ישראל, התקבצו הרבה גלויות, לא כולן, אבל הרבה מאוד גלויות. עם ישראל זכה להקים מדינה עצמאית, על זה אנחנו חוגגים את יום העצמאות. ועם זה, הצרות הרוחניות אולי אפילו הולכות וגדלות במובנים מסוימים. לפעמים הן, ברוך השם, הקטנות והמציאות משתפרת, לפעמים הן מתחזקות וגדלות. ויש פה פיצול גדול מאוד של כל מיני כיוונים. אז אנחנו רוצים לעסוק היום ביחס הכללי. איך אנחנו מתייחסים לעם ישראל בצורה אחדותית, מתוך ההבנה של כל הבעיות שאנחנו הבנו אותן, או פחות או יותר הבנו אותן בשיעורים הקודמים. אז לצורך זה הבאתי לכם קודם כל בדף שקיבלתם, מאמר חז"ל. מאמר חז"ל הזה הוא מתייחס לדבר שכולם מכירים אבל לא כולם מבינים. בסוף ברכת המזון אנחנו נוהגים לומר בין שאר הדברים פסוק. הפסוק הזה מופיע בשתי צורות. אנחנו בדרך כלל ביום רגיל אומרים את הפסוק הזה, מגדיל ישועות מלכו ועושה חסד למשיכו, אבל בשבת, ביום טוב, ותלוי לפי המנהגים, בימים חגיגיים, אנחנו לא אומרים את הפסוק מגדיל ישועות מלכו, אלא אנחנו אומרים מגדול ישועות מלכו. מה קורה? אנחנו משנים פסוק? לא. אלא הפסוק הזה מופיע בתנ"ך פעמיים. הוא מופיע בספר תהילים, מגדיל ישועות מלכו. מי כתב ספר תהילים? דוד המלך. הוא מופיע גם בספר שמואל, בתוך אותם דברים של דוד המלך, ושם כתוב מגדול ישועות מלכו. למה הפסוק מופיע בשתי צורות שונות? אז על זה יש הסבר יסודי של רבנו הרב צבי יהודה זצ"ל, שהיה מסביר לנו תמיד, דוד המלך היה נביא. כך כתוב בחז"ל, אבל יותר מזה, יש פסוק מפורש. כתוב גם כן שם בספר שמואל, שדוד המלך אומר, רוח השם דיבר בי, רוח השם דיבר בי, זה נבואה. אבל תהילים, אומרים לנו חז"ל, יש נביאים ויש כתובים. תהילים נמצאים בכתובים. כתובים לא נכתבו בנבואה, אלא במה שנקרא רוח הקודש. רוח הקודש זו מדרגה יותר נמוכה מנבואה. זה לא רוח הקודש. סליחה. יש כל מיני צורות של רוח הקודש. יכול להיות גם תלמיד חכם היום, שיש לו רמה, מדרגה מסוימת, הרבה יותר נמוכה של רוח הקודש, הוא יודע דברים שאחרים לא יודעים. אבל רוח הקודש שבכתובים, פירוש הדבר שאלה דברי השם. דברים שהם כמו נבואה, אבל לא באותה מדרגה שלמה של הנבואה של דברי הנביאים. אז אם הדברים של דוד המלך מופיעים פעמיים, פירוש הדבר שהם מופיעים גם במדרגת נבואה וגם במדרגת רוח הקודש. ולכן יש הבדלים קטנים ביניהם. מדרגת רוח הקודש היא יותר נמוכה. אז יש הבדל בין מגדול שמופיע בנביאים, שזו מדרגה יותר גבוהה, ולכן אנחנו אומרים בשבת ויום טוב את הפסוק על פי המדרגה יותר גבוהה, כי אלה ימים של קדושה, וביום חול אנחנו אומרים את הפסוק על פי המדרגה יותר נמוכה. זה לא נמוך, זה דברי תורה, זה דברים בכתובים, דברי, כן, ודברים של דוד המלך בתהילים, הם דברים קדושים. אבל לא באותה מדרגה כמו הפסוק בנביאים שאומרים בשבת ויום טוב. טוב, אז עד כאן התייחסתי לעצם ההופעה של הפסוק בשתי צורות. עכשיו נראה את דברי חז"ל על הפסוק הזה. פה בציטוט שיש לכם, בשורה הרביעית, כתוב אחד אומר מגדול וכתוב אחד אומר מגדיל. חז"ל בעצמם מאירים על זה שיש שתי צורות של הפסוק. רבי יודן, יודן זה צורה של יהודה, רבי יודן אומר, לפי שאין הגאולה באה על אומה זו בבת אחת אלא כמעה כמעה. זה עיקרון יסוד שאנחנו לומדים גם במקומות אחרים, שיש גאולה בבת אחת, פתאום, כמו שביציאת מצרים, אמנם גם שם השלבים הראשונים לקחו זמן, אבל כשהקדוש ברוך הוא מוציא את עם ישראל, יש בלילה אחת, בחצות, מכת בכורות, בבוקר כבר כל עם ישראל יוצאים ממצרים. פתאום. ויש גאולה בשלבים, שזה מתאים באמת לגאולה שהיא בדרך הטבע, שחז"ל גם כן מתייחסים אליה. אבל פה חז"ל לא רק מתייחסים אלא מסבירים. ומהו מגדיל? לפי שהיא, כלומר הגאולה, מתגדלת והולכת לפני ישראל. עכשיו הן שרויין בצרות גדולות, וכשתבוא הגאולה בבת אחת, אינן יכולים לסבול ישועה גדולה, לפי שהיא באה בצרות גדולות. לפיכך היא באה כמעה כמעה, ומתגדלת והולכת לפניו. לפיכך משולה הגאולה כשחר, שחר פירוש הדבר, בוקר שהשמש זורחת, שנאמר אז יבקע כשחר אורך. ולמה נמשלה כשחר? שאין לך אפלה גדולה מאותה שעה הסמוכה לשחר. ואם יעלה גלגל חמה באותה שעה שהבריות ישנין, היו כל הבריות נלכדין. אלא נלכדין מסתבכים בלשוננו, אלא עמוד השחר עולה ומאיר לעולם תחילה, ואחר כך גלגל חמה עולה ומאיר, ואין הבריות נלכדים, שנאמר ואורך צדיקים כאור נוגה. אומרים לנו חז"ל דבר מעניין. אנחנו חושבים שזה יהיה טוב אם הגאולה תבוא בבת אחת. די, אנחנו מחכים, יש לנו בעיות, אנחנו רוצים שתבוא הגאולה. אומרים חז"ל, לא, זה לא טוב לכם. כלומר, יכול להיות שיש צדיקים שזה טוב להם. אבל עם ישראל, כפי שהוא אומר, נמצאים בצרות גדולות. אתה תיקח את עם ישראל בבת אחת, בום, תוציא אותם מהגלות, אתה חושב שזה קל? לקדוש ברוך הוא, לקדוש ברוך הוא הכל כאן, לנו. אתה תעבור שינוי כזה באופן פתאומי? אתם יודעים מה יקרה? זה לא פשוט. בן אדם צריך לשנות את הכל בבת אחת? כל המציאות שלו מתחלפת? הוא לא מכיר שום דבר, לא יודע, אף פעם לא היה במצב כזה. בכלל, מבחינה רוחנית, זה הרבה יותר מסובך. יבוא ליהודים, יגידו, הנה הגיע המשיח. אתם יודעים מה כתוב ברמב״ם על המשיח? המשיח יבנה את בית המקדש, ויקבץ את כל הגלויות, כולם, וכל עם ישראל ישמעו תורה ומצוות. איך כל עם ישראל פתאום ישמעו תורה ומצוות? יהודי אתמול היה כל כולו מתנגד לתורה ומצוות, פתאום היום הוא ישתנה? לא עוברים דברים כאלה היום, קוראים לזה בלשון המודרנית טראומה. בן אדם עובר פתאום בום איזה משהו, הוא יוצא עם צלקת נפשית. זה לא עובד ככה. טוב, הקדוש ברוך הוא יכול לעשות את הכל. הקדוש ברוך הוא יכול לעשות נס, להפוך אותנו למלאכים. נכון, הוא יכול, אבל הוא לא רוצה. אין מטרה שנהיה מלאכים. אנחנו אמורים להיות בני אדם שמקיימים תורה ומצוות. אז כדי להיות בני אדם שמקיימים תורה ומצוות, אנחנו צריכים להשתנות. אם אנחנו רוצים להשתנות ולהישאר כמו שאנחנו, וזה גאולה בדרך הטבע, שגם הטבע של בני אדם לא משתנה בבת אחת בנס, אז אנחנו צריכים להשתנות לאט לאט, בלשון חז"ל, כמעה כמעה. אנחנו לא יכולים לצאת בבת אחת מכל הצרות ולהגיע מיד למציאות מתוקנת. אז הקדוש ברוך הוא משנה אותנו. מה זאת אומרת? תחשבו, אם עם ישראל היו כולם צדיקים, אז הכל היה נפלא, אז כן היה אפשר להביא את הגאולה בבת אחת. ובאמת בחז"ל יש שתי אפשרויות. או גאולה פתאומית, או גאולה איטית. אבל פה המדרש מתייחס לגאולה שהיא לאט לאט. זאת אומרת שלא כל עם ישראל צדיקים. כל עם ישראל מפוזרים בדעות שונות. יש יהודי שנקרא חילוני, ויש יהודי שנקרא דתי, ויש יהודי שנקרא חרדי, ויש דעות ימין, ויש דעות שמאל, ויש באמצע, ויש מבולבלים עוד יותר, ויש כל מיני סוגי יהודים. והקדוש ברוך הוא מביא לכולם את הגאולה. זה העיקרון שאומרים פה חז"ל. הקדוש ברוך הוא לא מעוניין להביא גאולה שאחר כך יישארו 10% מעם ישראל צדיקים, ויופי, גמרנו את הגאולה, כל ה-90% הלכו לאיבוד, 10% נשארו והם צדיקים ויש להם גאולה. זאת לא המטרה. המטרה היא שכולם יגיעו, גם הצדיקים וגם הלא צדיקים. כותב החפץ חיים, זכר צדיק לברכה, אומרים חז"ל במסכת סנהדרין, אין בן דוד בא אלא בדור שכולו זכאי או בדור שכולו חייב. אומר החפץ חיים, צריך להבין, אתה חושב שדברי חז"ל אומרים לך שחור לבן, או זה או זה, זה לא ככה. אומר, הדור שלנו הוא גם כולו זכאי וגם כולו חייב. יש יהודים צדיקים, הם זכאים. יש יהודים שהם הפוך, הם חייבים. הקדוש ברוך הוא מביא את הגאולה לא רק לכולם, אלא על ידי כולם. אומר דבר מעניין, איך זה קורה? אומר, בא יהודי שהוא נגד הכל, נגד התורה, נגד המצוות, נגד הקדוש ברוך הוא, והוא בא ואומר, אני הולך לעשות משהו שהוא חושב שזה טוב. מה עושה הקדוש ברוך הוא? הקדוש ברוך הוא עושה לו תרגיל. הוא אומר, אתה תעשה כך, אני אדאג לכך שבגלל מה שאתה עושה, הגאולה תגיע. הקדוש ברוך הוא יכול? ודאי שהוא יכול. יכול את הכל לעשות. בא יהודי ושולח, לא יודע, יהודים למקום רחוק מארץ ישראל ומחנך אותם בניגוד לתורה ומצוות, בסוף דווקא זה משכנע אותם לעלות לארץ ישראל. קבעו דברים כאלה. אז הקדוש ברוך הוא מביא את הגאולה על ידי יהודים שהם לא צדיקים, שהם ההפך מצדיקים. אבל הקדוש ברוך הוא כמובן מביא גם את הגאולה על ידי צדיקים. בא צדיק, כמו הרב קוק זצ"ל, ואומר ליהודים, תעלו לארץ ישראל. עלו הרבה יהודים לארץ ישראל, כי הרב קוק עודד אותם והביא אותם ועזר להם ולימד אותם, והם יהיו עוד יותר צדיקים בגלל שהם למדו אצלו. אז אלה מביאים את הגאולה ואלה מביאים את הגאולה. אז מה תגיד? אז אם כן, מה אכפת לי? אז אני לא אהיה צדיק, אבל גם כן אני אביא את הגאולה. בוודאי שאכפת לך. כי אם אתה צדיק והקדוש ברוך הוא מביא על ידך את הגאולה, אז יש לך זכות, כי אתה רצית. אבל אם אתה לא צדיק והקדוש ברוך הוא מביא על ידך את הגאולה, אז אתה לא רצית. אז זה לא בזכותך. זה הקדוש ברוך הוא, במה שאנחנו קוראים, סידר אותך. עשה מהדברים שלך הפוך ממה שרצית. אז אתה לא זוכה, כלומר, אין לך את הזכות, קיבלת את הגאולה, אבל אין לך את הזכויות. אתה לא שותף. אתה בניגוד לרצונך, מובל למטרה הנכונה. לכן, אנחנו מתייחסים קודם כל לגאולה באופן בסיסי, בתור גאולה של כל עם ישראל. רצית לשאול? כן, במצרים יש עניין שבאמת לא כולם יצאו, נכון? גאולה פתאומית, קדוש ברוך הוא ידע שיש יהודים שלא יעמדו בזה, לא, נניח הם יבואו ויגידו אנחנו לא רוצים לצאת. אז כדי שלא יהיה חילול השם, אז הוא דאג לכך שהם ימותו בזמן של שלושת ימי אפלה, בזמן החושך, מכת החושך, שאף אחד לא ראה. ככה אומרים חז"ל. בסדר. לא, 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 בכלל לא, אתה לא בשלב של תחיית המתים. אנחנו בשלב של גאולה, שהיא גאולה לכולם. עד כמה זה גאולה לכולם, עוד מעט אנחנו נבין את העניין הזה יותר לעומק. נראה את דברי מרן הרב קוק זצ"ל, נבין עד כמה זה עמוק, שהגאולה היא לכולם. זה לא אומר שאנחנו, כמו שאומר חפץ חיים, זה לא אומר שאנחנו באים ואומרים, איזה יהודי צדיק, איזה טוב, אתה מתנגד לארץ ישראל, אתה מתנגד לתורה, אנחנו אוהבים אותך. מה, סליחה? ודאי שאנחנו אוהבים אותך. אנחנו רוצים, אוהבים אותך, אנחנו רוצים שתהיה קשור לתורה, אנחנו רוצים שתזכה להיות בארץ ישראל. אנחנו לא אוהבים את הדעות שלך. כן. למה? לא, 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 סליחה, מה זה אין מקום ליהודים שבאמצע? אני הדגשתי בדברי החפץ חיים שלא להבין את דברי חז"ל בשחור לבן. אתה עכשיו אומר לי פירוש של שחור לבן, כלומר, או חייב או זכאי, אין באמצע, ודאי שיש באמצע. יש אלף גוונים באמצע. לא. לא, 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 זה בדיוק מה שהחפץ חיים בא לתקן. אם אתה אומר או-או, אז אתה צריך בכלל להגיד שאו שהגאולה היא רק עם צדיקים, או שהגאולה היא רק עם רשעים. אבל החפץ חיים אומר, לא, זה גם זה וגם זה. אז אם זה גם זה וגם זה, מה קורה עם כל האלה באמצע? הם עוד יותר שם. יש לך את כל המגוון, מפה עד פה, מקצה אחד עד לקצה השני, וכל מה שבאמצע. נכון, צדיקים זה לא קיצוניות, אבל כן. זה דוגמה באמת איך מבינים את דברי חז"ל. אנחנו מאוד צריכים להיזהר בדברי חז"ל, לא להבין אותם בצורה שטחית, וכמו שאמרתי, בצורה של שחור לבן. הרבה פעמים, הרמב״ם כבר כותב את זה, שהרבה פעמים רבנים מביאים מאמרים של חז"ל, ומבינים אותם בטעות בצורה שטחית, קטנונית, כאילו שאנחנו ילדים בגן ילדים, וחז"ל, כל הדברים שלהם הם רמזים לדברים עמוקים, ואסור להבין אותם בצורה שטחית. יש על זה באריכות, ברמב״ם, בכמה וכמה מקומות. טוב, עכשיו נחזור לנושא שלנו. אנחנו, אם כן, מדברים על יהודים מסוגים שונים. אבל בואו נראה עד כמה הדבר הזה מורכב, עמוק. מרן הרב קוק זצ"ל, הרי היה בזמן שכבר התפתחה הציונות, הופיעה הציונות, והוא התייחס כל הזמן לתנועה הציונית, התייחס אליה בצורה חיובית, מבחינה זאת שהוא היה בעד העלייה לארץ ישראל ובעד הקמת מדינה יהודית, אבל הוא כמובן לא הסכים עם הרעיונות של הציונות החילונית, וזה דבר שדיברנו עליו באריכות בשיעורים הקודמים. ויש פה, הבאתי לכם חלק ממאמר של הרב, שהוא מתייחס ישירות לעניין הזה, וזה יסביר לנו עוד יותר את העניין. כותב הרב כך, הננו הולכים ומגששים כעיוורים קיר כל ימי התחייה הלאומית. התחייה הלאומית, הכוונה היא לציונות, להקמת עם ישראל מחדש בתור מדינה, והוא אומר, אנחנו מגששים, כמו שעיוור, חס וחלילה, אדם עיוור, והוא לא יכול לראות, אז מה הוא עושה? הוא בידיים מגשש את הקיר כדי להבין מה קורה, איכשהו. אז אומר הרב, כל הציונות היא מגששת, היא לא רואה טוב. היא לא רואה בכלל. כל ימי התחייה הלאומית, מעת אשר הוקרא בשמה בארץ החיים, מאז שקמה הכיוון הזה של הציונות החילונית, היא מגששת באפלה. הרגש החזק המפעם בקרבנו הוא הרבה יותר עז וטהור, הרבה יותר גדול ונישא מכל ההסברים השונים אשר אנו תמיד מתאמצים להסבירו. למה יהודים באים לארץ ישראל? מה למה? אכפת ליהודי, הוא אומר, זה ארץ ישראל, זה המקום שלי, זה הבית שלי, אני מוכן להילחם עליה, אני מוכן אפילו למות עליה. יפה. למה? תסביר. תן לזה אידיאולוגיה, תן לזה הסבר הגיוני. אז יש, רבותיי, הסברים, ספרים על גבי ספרים, של הסברים של רעיונות של התנועה הציונית. גם היום. אומר הרב, ההסברים האלה הם קטנים. לא רק קטנים, אלא לבושים צועים, לבושים מלוכלכים. אנחנו מלבישים את בן המלך. כי לא נוכל בנשמותינו הרצוצות לתאר את גודלו גודלנו. מי זה בן המלך? זה באמת עם ישראל? ואנחנו במצב שיש לנו נשמה ישראלית לכל אחד מאיתנו, אבל הנשמות שלנו חולות, שבורות מהגלות. אנחנו אחרי 2000 שנה של דיכוי בגלות, וזה שבר לנו את הנשמות, ריסק לנו את הנשמות. אז בנשמה מרוסקת אי אפשר לתאר את הגודל האמיתי של עם ישראל. ממשיך הרב, אומר, מה איומות הן המחשבות, המחשבות, הכוונה היא הרעיונות, כמו שאנחנו אומרים היום, ההסברים הרעיוניים, אשר עלו על הלב מראשית ימי התגלות תחייתנו הלאומית עד כה. מחשבות, שאם היה בהן קורטוב, טיפה של אמת, היו יכולות להמית גם עם חי. וקל וחומר שאין בהן כוח להחיות עם מת. אומר הרב, אם האידיאולוגיה הציונית או חילונית הייתה אמיתית, מה פירוש אמיתית? שבאמת בגלל זה עושים את כל מה שעושים? זה היה התאבדות. לא רק התאבדות, אלא היו יכולים ככה להרוג עם חי, עם נורמלי, שאז היה, עם ישראל עוד לא היה עם נורמלי כשהרב כתב את הדברים האלה. אבל עם שיושב על אדמתו ויש לו מדינה ויש לו חברה ויש לו תרבות, אם היו מכניסים לו רעיונות כאלה, יכלו להרוג. גם עם בריא. ודאי שאתה נותן תרופה כזאת לעם שעוד לא חי, אתה לא יכול להחיות אותו ככה. אז איך עם ישראל קם לתחייה? אומר הרב, אבל כל אלה המחשבות הזרות וכל אורחות התוהו ודרכי החיים האפלים היוצאים מהן לא יוכלו לנגוע. עד מה? אפילו בקצה, בעצמה או בעוצמה של נשמת אלוקים חיים ההולכת ומתגברת בתוכנו ומקיצה אותנו לתחייה. מבשרת ציון העומדת על הר גבוה, האומרת להרי יהודה הנה אלוקיכם. מה קורה פה? אומר הרב, הגאולה לא מתקדמת בגלל כל הרעיונות של הציונות החילונית. המציאות של הקמת מדינה יהודית היא לא בגלל כל הדברים האלה. טוב, כלפי חוץ זה מה שאומרים. אבל בפנים הנשמה הישראלית דוחפת. הקדוש ברוך הוא בא ומתווה את הדרך. ולכן הדברים מצליחים. אז יש פה מה שהרב קורא מבשרת ציון, הנשמה שהולכת ומתגברת, והיא באה ואומרת, הנה אלוקיכם, עם ישראל, תתכוננו לגאולה, המשיח יבוא, הקדוש ברוך הוא יבוא ויתגלה, יגלה את שכינתו. לזה אנחנו מצפים. אז כל עם ישראל נמשך, נשאב לזה כמו מגנט, ומתחילים לפעול. טוב, לא כולם באותה עוצמה, באותו גודל, באותו כוח, אבל זה מזיז הרבה מאוד יהודים קדימה. וזה זה שמזיז אותם, ולא הרעיונות. לא כל הדברים שבאופן רשמי הם מהווים את האידיאולוגיה של התנועה הציונית. באמת הדברים האלה לא, אין בהם כוח, אין בהם תוקף, אין בהם אמת. אלא מה, כל היהודים האלה היו מסכנים. כפי שנראה עוד בהמשך, כל היהודים האלה באו ואמרו, אנחנו שבורים, אנחנו מרוסקים. והקדוש ברוך הוא דחף אותם להקים מדינה יהודית. הקדוש ברוך הוא עדיין דוחף אותנו ודוחף את כל עם ישראל להתקדם ולעשות ולמסור את הנפש הרבה פעמים. אבל בן אדם שיש לו נשמה מעוסקת, אי אפשר שהוא יבוא ויגיד, ריבונו של עולם, אני רוצה אותך ואני מוכן, אני מבין את הקדושה ואני מוכן לעשות את הכל בשביל זה. אז הקדוש ברוך הוא דוחף מבפנים, והבן אדם מבחוץ נותן כל מיני רעיונות. למה אני רוצה את הדבר הזה? אני לא מבין. יש לי רעיון כזה ורעיון כזה. מאיפה באים הרעיונות? מכל מיני מקומות משונים, התרבות המערבית והסוציאליזם, וכל מיני דברים שדיברנו עליהם. אז כל הדברים האלה הם כיסוי חיצוני, חיפוי חיצוני לדברים. דוד בן גוריון, מי שהכריז על הקמת המדינה, היה יהודי שהתנגד לקיום מצוות. באופן אישי הוא לא רצה. אבל יש סיפור מעניין. כשדוד בן גוריון, עוד לפני שהוא הקים את המדינה, הוא רצה לגייס את כל עם ישראל לתמיכה, כל מי שהיה במיוחד, כל מי שהיה בארץ ישראל. והוא פעם עמד בפני נציגות של היישוב היהודי בארץ ישראל כדי שהיו צריכים להצביע, לתמוך בתוכנית שלו להקים מדינה, והוא התחיל למנות להם צריך להקים מדינה בגלל סיבה אחת וסיבה שנייה וסיבה שלישית וכל הדברים האלה. ועמד שם בצד רב אחד שהיה אורח באותו כנס. והוא צעק לבן גוריון, שכחת את הסיבה הכי חשובה. מה הסיבה הכי חשובה? הקדוש ברוך הוא. בן גוריון אמר, אתה צודק, זאת הסיבה הכי חשובה. כן? אבל הוא לא מאמין בקדוש ברוך הוא. לא, זאת הסיבה המרכזית להקמת מדינה. אבל הוא אמר אחר כך לרב הזה, אבל אני לא יכול להגיד, אבל אני בכוונה לא אמרתי את זה, כי יש פה הרבה אנשים שלא מאמינים ולא ירצו וזה, אז אני אמרתי את כל הסיבות האחרות. לא צריך להגיד את כל הסיבות. אבל זה בן אדם חילוני, בן אדם שלא לא רוצה לקיים מצוות. אבל הוא ידע בפנים שהסיבה המרכזית להקים את המדינה זה כי זה מה שהקדוש ברוך הוא רוצה. טוב, 90% מהזמן הוא לא דיבר כך. 99% מהזמן. היה צריך שעת רצון מיוחדת. ואני אומר לכם, רבותיי, יש ספרים על גבי ספרים היום, כמובן אתם יכולים לקחת את כל העיתונים וכל זה, זה כותב ככה וזה כותב ככה, ויש אידיאולוגיות ויש מפלגות ויש כל מיני דברים. פעם הייתה לי חוויה מאוד מעניינת. הרב אומר פה, כל המחשבות הזרות האלה לא יכלו, זה לא נוגע בכלל לנשמה. הכל זה תירוצים חיצוניים. תדעו לכם שמראשית הציונות היו אנשי רוח, מה שנקרא, סופרים, אנשי אידיאולוגיה, שכתבו ספרים, וכתבו לא רק ספרים, כתבו שירים וספרות וכל מיני דברים. אז פעם הייתי קשור לאיזשהו ארגון שאלה פצעתי בתורה, והיה להם משרד פה בשכונה ותרמו להם כמה קרטונים של ספרים. יום אחד הם מדברים איתי, אומרים, תשמע, אתה מתמצא קצת בספרים, אנחנו צריכים לעבור דירה, המשרד צריך לעבור דירה, ויש פה את הקרטונים האלה של ספרים, ואנחנו לא יודעים מה לעשות איתם. תסתכל, בבקשה, תגיד לנו מה לעשות עם הספרים. אז אני מסתכל על הספרים, ואני רואה שם ספרייה ציונית, חילונית, מפוארת, ישנה. טוב, אמרתי להם, תראו, אתם עוסקים בהפצת תורה, גם בציבור חילוני, יש פה איזה ספר אחד או שניים שאתם יכולים להשתמש. אז מה נעשה עם השאר? אמרתי, טוב, אלה ספרים ישנים, אני אוהבים טלפון לחנות לספרים ישנים. ואני מרים טלפון שם מהמשרד, ואני אומר לבעל החנות, תשמע, יש לי סט של כל כתבי יעקב כהן. שמעתם עליו פעם? לא שמעתם. משורר, ציוני. הוא אומר, כן, ממתי? ככה אני שומע התלהבות בקול שלו. אבל אני אומר לו, שנה כך וכך לפני מלחמת העולם השנייה, זה ספר יחסית ישן. מצב טוב. הוא אומר, וואו, מה עוד יש לך שם? אני אומר, מתחיל להגיד לו, יש לו כל כתבי זה וזה וזה. טוב, אני שומע שהוא מתלהב, אני אומר, אפשר להביא לך את הספרים? הוא אומר לי, לא. אמרתי לו, אבל כל כך התלהבת. אז אומר לי, אני נורא מתלהב, אני אוהב מאוד את הספרים, אבל אף אחד לא יקנה אותם. אמרתי לו, טוב, אולי תיתן לי עצה טובה, מה אני יכול לעשות עם הספרים האלה? אתה בעצמך כל כך מתלהב מהספרים. הוא יתראה, מאוד כואב לי להגיד את זה, אבל היום אף אחד לא משתמש בספרים האלה. אתה רק יכול לזרוק אותם לפח. אנשים השקיעו חיים שלמים ברעיונות, באידיאולוגיה, בחיבורים, בספרות, והיום אם אתה מוצא ספרייה כזאת, ספרייה ככה רצינית, קרטונים שלמים של ספרים, אתה יכול לקחת את הכל ולשים אותו בפח, כי אף אחד לא צריך אותו, הכל קרס. הכל נעלם, לא רק קרס. אתם לא מכירים, אנשים לא מכירים, לא מכירים לא את שמות הסופרים, אולי אפילו אולי מישהו מכיר שמע על הסופר, אף אחד לא קורא את הדברים שלו. מה קרה? האידיאולוגיות האלה הם החיו את הציונות. לא מהרב, הם לא החיו את הציונות. הרב כתב את זה עוד כשזה היה פופולרי. הוא כבר ידע אז. לא זה מה שמחיה את הציונות. הנשמה הישראלית הקדושה שהקדוש ברוך הוא נותן היא מה שמחיה את הציונות. אבל רבותיי, זה לא השתנה היום. גם היום יש אידיאולוגיה, גם היום יש סופרים. גם היום יבואו ויגידו לך, סופר פלוני, הוא קיבל פרסים וזה, והוא כל כך מבטא את הרוח הישראלית ואת האידיאולוגיה, והמפלגה הזאת מעריצה אותו, והמפלגה הזאת מעריצה אותו. רבותיי, זה יקרוס בדיוק באותה מידה. לא יישאר מזה כלום. מה כן יישאר? הנשמה תישאר, הנשמה האלוקית. אבל בינתיים, אנחנו צריכים לדעת, כל היהודים האלה חושבים שהם חיים על פי הרעיונות האלה. שהם חיים על פי התרבות הזאת. אנחנו צריכים להיזהר, נבוא נגיד להם, הנה הרב קוק אומר שכל הרעיונות שלכם לא שווים כלום. סליחה, מי אתם? מה אתם? אתם הולכים להכתיב לנו מה לחשוב, מה להגיד, מה להיות. הנשמות שלנו עדיין לא חזרו למצב הבריא והשלם. זה לא פשוט. תראו מה שאומר הרב הלאה, זהו העד היותר נאמן על שלמות נשמת אלוקים חיים, המפעמת במסתרים בתוך תנועת התחייה שלנו. זה לא גלוי, כי לא הגיוני לבב אנוש, ולא רוח בשר חציר, זה לשון הפסוק, כל הבשר חציר, כל הבשר הוא כאילו איזה עשב שהולך ונובל, הגה את כל החזון הגדול הזה של תחייתנו, כי אם דבר השם הוא, וזרם אור אלוקי ישראל הוא המתגלה, בכל תנועותינו הקטנות עם הגדולות, אנחנו הולכים ובונים את ארץ ישראל, בונים את מדינת ישראל, כל דבר שאנחנו עושים, יש בו דחיפה אלוקית. כמובן, צריך לעשות את הדברים הטובים. הוא הולך לפנינו ליישר הדורים, והוא שוכן עמנו גם בכל תומעותינו. קדוש ברוך הוא מביא את הנשמה גם שאנחנו במצב מאוד קשה. לא רק מרוסקים, אלא אנחנו חס וחלילה חושבים על כל מיני דברים לא טובים ולא אמיתיים. הוא מצמצם את כוח גודלו האלוקי לפי מידת כוח גבנו השבור ולפי חילה היחסי, הכוח היחסי של נשמתנו הרסוקה, ששניהם יחד שווים לתחייה בהדרגה איטית, לאט לאט. צריך המון סבלנות. זה מאמר חז"ל, כמעה כמעה. אתה לא יכול לבוא ולעשות יותר ממה שהקדוש ברוך הוא עושה. אתה לא יכול לבוא ולהגיד לבן אדם, תשמע, אתה סתם נדמה לך, כל הרעיונות שלך הם שטויות, יש לך נשמה יהודית בפנים, תלך ותבוא אלינו, כן, אני, תבוא למכון מאיר ותחזור בתשובה והכל יהיה בסדר. אם הוא לא יצחק לך בפנים, הוא עלול חס וחלילה לירוק לך בפנים. זה לא עובד כך. צריך כמעה כמעה. טוב, בסדר, כמעה כמעה זה דבר שיש פה הרבה חוכמה. פה אנחנו מדברים על תהליך אלוקי. הקדוש ברוך הוא יודע, כפי שדיברנו גם בשיעורים קודמים, להביא את עם ישראל למטרה עם כל מיני דרכים לא פשוטות. אז הקדוש ברוך הוא חכם, הוא יודע לחנך. אנחנו לפעמים יודעים לעזור בחינוך. קצת. אז זאת אומרת שצריך הרבה סבלנות. אתה רואה יהודי שאומר הכי טוב לעם ישראל עכשיו זה לתת את כל המרכז של ארץ ישראל לערבים ולהקים להם מדינה. אתה כמובן צריך להתנגד לזה. חס וחלילה זה יכול להביא לדברים איומים ונוראים. לפגוע בהרבה מאוד יהודים. עצם הרעיון הוא רעיון איום ונורא. אבל היהודי הזה מתכוון לטובה. אז אתה לא שונא אותו. אתה צריך להבין מאיפה הוא בא. הוא בא, גם אנחנו באים, הוא בא אחרי 2,000 שנות גלות. הוא בא עם נשמה אלוקית מעוסקת. אז הקדוש ברוך הוא הביא אותו לארץ ישראל. יכול להיות שהוא ככה והנכד שלו כבר יהיה פה במכון מיין. היו כבר מקרים כאלה. היו מקרים יותר חריפים מזה. מה יותר חריף מזה? עוד רגע אני אספר לך. אבל הוא מתכוון עכשיו לטובה. אז אני לא שונא אותו. אבל אני מתנגד אליו בכל תוקף. תבוא ותגיד, צריך אחדות של עם ישראל. נכון, צריך אחדות של עם ישראל. אני מחבק אותו, אני מנשק אותו. אני רוצה שהוא יהיה איתי בגאולה. אני רוצה שהוא יעלה איתי לבית המקדש. וכדי שזה יקרה, אני לא אתן לו בשום פנים להקים פה מדינה ערבית. אל תגיד לי, בשם אחדות עם ישראל, אני צריך לעשות פשרה, וטוב, בסדר, ניתן להם רק מדינה יותר קטנה. נעשה פשרה בינינו. חס וחלילה. מובן מה שאני אומר. כן, האחדות היא לא בניין של פשרה, שכולם יסתדרו ביחד ונמצא איזה מוצא. אז אתה דתי מאוד, ואתה חילוני, אז אני אהיה איכשהו באמצע. מה פתאום? בלי תורה, לא יהיה בית מקדש, לא יהיה משיח, לא תהיה גאולה. זה מה שהנשמה שלנו מחפשת. אתה שאלת מה יותר חריף. היה בזמן המנדט, המנדט האנגלי, עוד לפני שהקימו את המדינה, הייתה בארץ ישראל מפלגה יהודית קומוניסטית. יהודים שהאמינו בקומוניזם, ולא רק האמינו בקומוניזם, אלא האמינו שהקומוניזם זה הדרך הכי טובה לחיות, זה ההצלה של כל העולם, והמקום שעושים את זה, זה רוסיה הקומוניסטית. היום אנחנו יודעים שרוסיה תחת השלטון הקומוניסטי הייתה דיקטטורה אכזרית שרצחו שם השלטונות, לא יודע, מיליוני אנשים, יכול להיות שזה הגיע למיליונים. אם אני לא טועה, הגיעו למיליוני אנשים שנרצחו בקומוניזם, אבל אז לא ידעו את זה. לא נתנו לשום דבר להיוודע כלפי חוץ. והיו הרבה יהודים, גם גויים, אבל הרבה יהודים בעולם שהיו בטוחים שזה הגן עדן של העולם, זה המקום הכי טוב, וכל דבר הם עשו על פי הקומוניזם. ורוסיה הקומוניסטית, אז בזמן המנדט, בסוף המנדט הם קצת, תקופה קצרה, הם תמכו בהקמת מדינת ישראל. זה היה יותר בגלל שהם שנאו את האנגלים, מאשר בגלל שהם אהבו אותנו, אבל הם תמכו קצת בהקמת המדינה. אבל קודם הם התנגדו להקמת המדינה. והם היו בעד זכויות, לתת זכויות לערבים. אז המפלגה היהודית הקומוניסטית בארץ ישראל הייתה בעד שיתוף פעולה עם הערבים, לתת לערבים זכויות והכל, והם היו למעשה אנטי-ציונים. הם אמנם היו בארץ ישראל, אבל היו אנטי-ציונים. אז כמובן שהייתה לזה התנגדות עצומה ביישוב היהודי בארץ ישראל, כולו קם כדי להקים מדינה יהודית. והקומוניסטים האלה היו כמו מה שנקרא גייס חמישי. אז ממש היחס למפלגה הקומוניסטית הזאת הייתה איומה ונורא, אז הם ירדו למחתרת, הם פעלו בהיחבי למטרות שלהם נגד הציונות. דבר איום ונורא. כמובן שהם היו אנטי-דתיים, הקומוניזם תמיד היה אנטי-דתי, אז היו גם אנטי-דתיים, גם אנטי-ציונים. הדברים הכי רחוקים כמעט שיכולים להיות. ראש המפלגה הקומוניסטית היהודית בארץ ישראל, שניהל את כל המחתרת ופעל נגד הציונות ונגד היהדות, הוא בשלב מסוים החליט, החליט או שקראו לו לחזור לרוסיה. הוא נסע לרוסיה. ברוסיה קרה לו מה שקרה להרבה מאוד אנשים, שכיוון שהוא הגיע, היו אפילו, היו מקרים מאוד קיצוניים. רוסיה הקומוניסטית נלחמה גם במלחמת העולם השנייה. והיו להם מרגלים, הם שלחו מרגלים נגד הגרמנים. אז המרגלים הכי טובים שלהם, שעזבו להם המון למאמץ המלחמתי, כשהם חזרו הביתה אחרי המלחמה לרוסיה, שמו אותם בכלא. כי הקומוניסטים התייחסו לכל מי שהיה מחוץ למדינה הקומוניסטית בחשד. חשד שם היה מספיק כדי להרוג בן אדם. אז ככה לא תמיד הרגו את כולם, אבל למשל היהודי הזה, שהיה ראש המפלגה הקומוניסטית בארץ ישראל, הוא הגיע לרוסיה, שמו אותו בכלא. שמו אותו בכלא, הוא היה לו נשוי, הייתה לו אישה וילד, שם ברוסיה. שלחו אותו לסיביר. סיביר אז היה מצב של מחנות כפייה, והרבה אנשים מתו שם. הוא הצליח איכשהו לשרוד את מחנות הכפייה. כשהרשע הגדול, הדיקטטור הגדול, סטלין, מת, אז שחררו הרבה אנשים מהמחנות. שחררו גם אותו. הוא לקח את אשתו ואת הילד, ואיכשהו, זה היה מאוד נדיר באותם זמנים, הצליח לצאת מרוסיה ולעלות לארץ ישראל, וחזר לארץ ישראל בתור יהודי שומר מצוות. מהפך מוחלט. באדם עצמו, לא הנכד שלו. מהפך מוחלט. טוב, הוא ראה את הקומוניזם, כן, באופן ישיר, הוא הבין מה קורה שם. אבל מהפך כזה מוחלט. יוסף נדמה לי, היה לו שם משפחה גם לועזי וגם עברי, ברגר ברזילאי. כך הוא קרא לעצמו, אני חושב שהשם הפרטי הוא יוסף, ולא, זה סיפור היסטורי. לפני עשרות שנים, אבל זה סיפור אמיתי. טוב, זה במסגרת ההיסטוריה. אנחנו לומדים פה היסטוריה, אבל אנחנו לומדים גם את היחס הרוחני להיסטוריה. אז רבותיי, אנחנו דיברנו פה משהו שהוא גם כללי וגם פרטי. זאת אומרת, מבחינה כללית אנחנו צריכים לדעת שהיחס שלנו לכל המפלגות ולכל הזרמים ולכל התנועות, ודאי שיש לנו הרבה מאוד ביקורת. והביקורת היא אמיתית. והביקורת הזאת גם נכונה. צריך להגיד אותה. איך אומרים, ומתי, ואיפה, אבל הביקורת הזאת היא אמיתית. אבל אנחנו צריכים לדעת שהסיבה שיש את כל הדברים האלה, זה חלק מהמהלך האלוקי להחזיר את עם ישראל לבריאות. פעם הרמב״ם כותב שהיה דבר כזה, היום זה פה, לא כל כך נפוץ, אבל בן אדם שהיה חולה, היה מתחשק לו לאכול כל מיני דברים. למשל, פתאום יש לו תיאבון לאכול אדמה. זה טעים? בשבילו זה טעים. כך אומר הרמב״ם, החולה יוצא לו מצב שזה טעים לאכול אדמה. הוא משוגע, נכון, הוא לא משוגע, הוא חולה. הוא צריך לקבל תרופות, צריך לרפא אותו, ואז הוא יחזור לאכול אוכל נורמלי, בריא, אבל כרגע הוא לא מבין. אבל כל היהודים האלה הם חלק מהתהליך האלוקי של הבראת עם ישראל. אנחנו רוצים את כולם. אנחנו רוצים את כל עם ישראל בגאולה. זה עיקרון של חזר של קימה קימה. שכל עם ישראל יגיע לגאולה. גם כן הקומוניסט הכי רחוק הזה, הוא ברוך השם זכה להגיע המוקדם יחסית לארץ ישראל ולחזור בתשובה. אבל אנחנו רוצים שכולם יגיעו. אנחנו צריכים לדעת שבינתיים הם אומרים כל מיני דברים שהם מאוד מסוכנים. אז אנחנו אוהבים אותם. אנחנו רואים בהם את עם ישראל, כי כל עם ישראל אנחנו רוצים אותו. כל עם ישראל אנחנו רוצים אותו בגאולה. ככה הקדוש ברוך הוא רוצה. אבל זה כמובן לא משחרר אותנו מהחובה להתנגד לדברים לא טובים. רואים יהודי שמנסה לדאוג להגדיל חילול שבת, אנחנו רואים יהודי מסכן, הנשמה שלו מבולבלת. הוא באמת היה צריך לשחרר את הנשמה שלו, אם הוא היה יכול לשחרר את הנשמה שלו, הוא היה מיד רץ לשמוע שבת. אבל טוב, מה נעשה? אנחנו לא סוכלים אותו, לא רודפים אותו, אלא אנחנו פשוט צריכים לדאוג שתהיה שמירת שבת. יש כל מיני צורות. יש שמירת שבת אישית, יש שמירת שבת ציבורית. אנחנו צריכים לחזק את שמירת השבת. אם היהודי הזה, אנחנו יכולים, נניח שהוא באיזה תפקיד ציבורי, אנחנו צריכים למנוע ממנו לבצע את זממו. כמובן, באמצעים הנכונים, החכמים והקשרים והטובים. מה שאני אומר הוא שזה שאנחנו אוהבים אותם, זה לא פותר אותנו מלהתנגד לדעות הלא טובות, לדעות המסוכנות. האחדות האמיתית של עם ישראל היא מתוך תורה, מתוך הנשמה, מתוך היחס בינינו לבין הקדוש ברוך הוא. זאת המציאות האמיתית. ולכן אנחנו צריכים לפעול כך. וכמובן צריך לדעת להיות חכמים, אי אפשר ללמד כפי שעבדתי קודם את דברי הרב פה ולבוא ולהגיד לכל יהודי, הנשמה שלך מעוסקת, אני מרחם עליך, אתה רק מעליב אותו. יש בו דברים טובים, אפשר לכבד אותו, אפשר להעריך את הדברים הטובים, אפשר לתת לו מחמאות על הדברים הטובים, זה ודאי דבר טוב, זה תמיד דבר חיובי. מבחינה ציבורית צריכים להיות מאוד חכמים לדעת איך להמשיך ולקדם את עם ישראל לכיוון הנכון והאמיתי. כן.
אני מסכים עם הרב קוק שהשמיעה לציונות היא נפשית, בראש ובראשונה, אבל האידיאולוגיות נותנות לכמיהה הנפשית ומתעלות, זה לא מתחיל באידיאולוגיות, אבל
יפה, אתה צודק, זה מתחיל מהנשמה עוד יותר מאשר מהנפש, וכשבן אדם לא יודע לבטא את הדברים אז הוא מוצא כל מיני אידיאולוגיות לא אמיתיות כדי לבטא, כי הוא חייב להתבטא, הוא בן אדם, אז הוא מחפש איך להתבטא. אבל אנחנו צריכים לדעת שההתבטאות הזאת היא לא האמת.
זה לא השורש, אבל זה...
זה לא השורש, זה גם לא האמת. לכן אנחנו צריכים לפעמים להתנגד לדברים האלה, רק שוב צריך לעשות את זה בצורה חכמה, וצריכים לשמור על העיקרון הזה של הידיעה שכל עם ישראל צריכים להגיע לגאולה. זה חלק מהשאיפה לגאולה, לכן אנחנו באמת מדגישים בתשעת הימים גם את הנושא של אהבת חינם, כי אנחנו רוצים את כולם, אנחנו רוצים את כולם בצורה, במובן הכי אמיתי. בסדר רבותיי? אז היום נקצר, בעזרת השם, מי שיהיה, ניפגש בזמן הבא, בחודש אלול. תודה רבה להקשבה. עד כאן להיום.